כן, צהריים טובים. בדף בית עמוד בית, הגמרא מנסה להבין, להעמיד את המשנה שלנו מול דעתו של סומכוס, שסומכוס ידוע בכל השס בכך שהוא אומר שכאשר יש ממון המוטל בספק, אז חולקים בלא שבוע. והמשנה שלנו זה לכאורה מקרה של ממון המוטל בספק, לכאורה, כי שניהם אוחזים בטלית, אנחנו לא יודעים של מי, וכתוב שחולקים בשבוע. אז הגמרא אומרת, למה מתניתין דלא כסומכוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקים, בלא שבוע, אומרת הגמרא, ואלא מאי רבנן, האמרי המוצאים מחבר עליו הראיה, אז גם זה לא מה שכתוב במשנה שלנו, כי באותה מחלוקת שבהמשך נראה אותה, רבנן אומרים המוצאים מחבר עליו הראיה, אז אומרת הגמרא, אי מה, היא אמרת בישלמה רבנן, אתם דלא תפסי את רוויו, אמרו רבנן, מוצאים מחבר עליו הראיה, אחד את רוויו תפסי, אז חולקים בשבועה, לפי רבנן יש חילוק הגיוני, אם לא תופסים, אז באמת חולקים בלי שבועה. אבל אם תופסים, אז חולקים בשבועה. אלא יאמר צומחוס, אשתה, ומה אתם, דלא תפס את רוויו. חולקים בלא שבועה, אחד את רוויו תפסלה לו, כל שכן. אומרת הגמרא, אפילו תאמר צומחוס, כי אמר צומחוס, שמה הוא שמה. אבל בריא הוא בריא, לא אמר. כן? אז פה זה בריא הוא בריא, ולכן גם הוא יסכים שחולקים בשבועה. ולרבה רבונה דאמר, אמר סומכוס אפילו בריא ובריא מה איקה למימר, אז גם בבריא ובריא חולקים בלי שבועה, מה הוא יגיד אצלנו? ואת הגמרא, אפילו תאמר סומכוס, כי אמר סומכוס, ופה אנחנו מתחילים להיכנס ככה יותר לתורף העניין, כי אמר סומכוס, איכה דאיקה דררה דממונה, אבל איכה דלאיקה דררה דממונה, לא. זאת אומרת, מתי אומר סומכוס שחולקים בלי שבועה? כאשר יש דררה דממונה. עכשיו, דררה דממונה, לצורך העניין, אני שם את זה שנייה רגע בצד, כי אנחנו תכף נגיע לזה. בעיקרון, בפשט, אנחנו יודעים, יש פה מחלוקת של רש"י ותוספות, ואנחנו בהמשך קצת יותר ניגע בשיטה של תוספות, כי היא קצת יותר מחוברת, גם את רש"י אפשר להסביר, אבל לצורך השיעור פה, אנחנו יותר נתייחס לשיטה של תוספות, נגיד אותה כבר עכשיו, כדי שיהיה לנו ככה איזה כיוון מול העיניים. תוספות אומר שדררה דממונה, הכוונה היא שבלי הטענות שלהם, יש לבית דין ספק. זאת אומרת, לא צריך את הטענות שלהם, כדי שיהיה ברור שיש פה מציאות של ספק. אז כי אמר סומכוס, אנחנו תכף נחזור לזה, אני רק מסביר את זה עכשיו ברמת הפשט. אז כי אמר סומכוס, איפה שיש דררה דממונה, אבל כשאין דררה דממונה, אז גם סומכוס מסכים שלא אומרים הממון המוטל בספק חולקים בלי שבוע. אז הגמרא אומרת קל וחומר, ומה אתה מדיק דררה דממונה למר? ואיקה דררה דממונה למר, עכשיו גם פה יש גרסאות, לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע, ואיקה למימר כולה למר, ואיקה למכולה למר. אמר סומכוס ממון המוטל בספק חוקים בלא שבועה, אחת דלאיקה דררה דממונה, דאיקה למימר דתרוויו לו, כשכן, אפילו תאמר סומכוס, שבועה זו מדי רבנני. זאת אומרת, סופו של דבר, מבחינת המסקנה שפשט הסוגיה, אז הגמרא באמת אומרת, אם היינו דנים פה עכשיו על שבועה בכלל שהיא דאורייתא, שבועה ממקום יותר שמעיקר הדין, אז באמת אנחנו מתקשים להעמיד את זה כמו סומכוס. אבל זה בכלל לא העניין, כי בסוף יש פה שבועה שהיא תקנת חכמים, שלא כל אחד הולך ותוקף את חברו, וסומכוס לשבועה הזאת מסכים, ולכן בעצם זה קצת בכלל לקח את זה למקום אחר. אבל לעצם העניין כדרכו של כשמו כן, הוא שיעור כללי, אנחנו רוצים כרגע קצת פחות להיכנס לפרטי הסוגיה, שזה כמובן עושים את זה ודאי יום יום בשיעורים היומיים, אלא נסות להבין יותר בצורה מהותית, ובסוף גם כמובן להתחבר לסוגיה שלנו. את עצם המחלוקת הזאת בין סומכוס לרבנן, והשאלה הראשונה, ויש פה שתי שאלות שהערנו עליהן פה בהכוונה של השאלות, הנקודה הראשונה, ואני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, וככה בדרכי לימוד אנחנו הזכרנו את זה שלמדנו מיטב הארץ את הכלל הזה, שבאמת הוא כלל לפי דעתי הוא אחד החידושים הגדולים בכללי הלימוד בספר מיטב הארץ, שאני לא, כמעט לא מצאתי אותו במהלך השנים, כתוב בראשונים או באחרונים. יש איזה פני יהושע בברכות על המחלוקת שם של תפילות באמצע תקנום, ומול איזה הוא בן העולם הבא, זה היה סומך, יש איזה פני יהושע שמאיר מעין הערה כזאת על החוסר סימטריה שבין הדעות, אבל הכלל הזה הוא ממש נראה לי כלל, ברור לי שהוא עמד בעיני חזל, רק לא הגדירו אותו, שניים חולקים, והציפייה תהיה שאחד יגיד מותר, השני יגיד אסור, ככה זה בדרך כלל במחלוקת. אחד אומר, ממון המוטל בספק, חולקים, בלא שבוע. אז השני יגיד, ממון המוטל בספק, חולקים אחד מוצאים בחברו. כלומר, זה יהיה ממש אחד מול השני. אחד יגיד המוצאים בחברו עליו הראיה, אז השני יגיד, לא אומרים המוצאים בחברו עליו הראיה. זאת אומרת, רבנן אומרים, המוצאים בחברו עליו, ממון המוטל בספק, המוצאים בחברו עליו הראיה, עומד השני, לצורך העניין פה סומכוס, אומר, לא אמרינן, לא אמרים אנחנו מוצאים בך בלב הראייה, אבל הם כאילו יורים, כביכול, אחד אומר, ממון המוטל בספק, חולקים, בלא שבועה, שני אומר, המוצאים בך בלב הראייה, זה כאילו, אתם לא... צריך להתאמץ כדי להבין מה בדיוק המחלוקת, כלומר, היא כביכול לא מאוד חזיתית, ברור שברגע שאתה קצת חושב, אתה אומר, רגע, הוא אומר שהם מוצאים בך בלב הראייה, זאת אומרת שהוא לא אומר שחולקים. הוא אומר שחולקים, זאת אומרת, הוא לא מסכים לכלל שהמוצאים בחברו עליו הראייה. אבל למה זה נכתב בצורה הזאת? דבר השני, שהוא לא פחות גם כן חשוב ככה בהתרגלות, בלימוד, זה לדייק טוב טוב במושגים של חז"ל. המושג הזה של ממון המוטל בספק. זה דבר מאוד מאוד מעניין. מה זאת אומרת? כשרגילים לזה, אז זה נראה ברור. אבל בעצם תמיד צריך לחשוב, אם אנחנו היינו כותבים את הגמרא, איך היינו כותבים? היו אומרים לנו לכתוב על מקרה של ספק, ולכתוב את הדעות כלפיו. האם היינו משתמשים בביטוי הזה, ממון המוטל בספק, או שהיינו כותבים, לא יודע, אם היינו ככה יושבים פה על שולחן קטן, אז היינו עושים איזה סבב קטן, איך הייתם מציעים לכתוב? אבל כיוון שזה לא כל כך אפשרי ככה בסיטואציה הזאת, אבל כל אחד שמדמיין, הוא אומר, ממון המסופק, אני יודע, כל אחד שאומר, מה זה המוטל? ממון המוטל בספק. מה זה מוטל? ממון המסופק. ממון שלא יודעים מה איתו, יש כל מיני מילים, איך להגיד. יש לנו פה ממון, תלית, לא משנה, שור נגח פרה, יש לנו פה עכשיו איזה מציאות, אנחנו לא יודעים של מי, אז אנחנו אומרים, ספק, ספק ממון, ספק בממון, ספק ממוני, ממון המסופק, לא יודע, אבל המילה הזאת מוטל, היא, תכף נראה שהיא משמעותית מאוד, ולכן צריך לפתח את הרגישות לביטויים. אז זה ככה ממש מה שנקרא על פניו ביסוד הדברים. השלב הבא, שהוא עוד יותר בעצם מחייב אותנו להגדיר מה קורה פה, זה שבעצם אם אנחנו נבחן את הדברים כמו שתכף נעשה, אנחנו נראה, אני רק אומר ככה את הפתיח הקטן לדבר הזה, אנחנו נראה שבעצם הם לכאורה לא חולקים. מה זאת אומרת לא חולקים? גם סומכוס מסכים שיש מקומות שבהם אומרים המוצאים מחברו עליו הראיה, וגם רבנן מסכימים שיש מקומות שאומרים שממון המוטל בספק חולקים. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, תשמע, רבנן תמיד אומרים שמה שעושים זה מוצאים מחבר עליו הראיה. סומכוס אומר, מה שתמיד עושים זה חולקים. חולקים בלי שבועה. זה לא נכון, כי אנחנו רואים את זה במבחן הזה. הבאתי פה רק שתי דוגמאות, רק כדי, וכמובן שיש יותר. תראו לדוגמה פה, נקרא את זה ככה מהר, כדי לא, זה רק בשביל המערם. מערם למעשה בהמשך נראה שזה זה בעצם תוספות מפורש, אבל כבר שזה מערם אצלנו על הגמרא, אז ככה לראות את המערם, אומר מקשים התלמידים, גם בגלל זה הבאתי אותו. כי תראו, המערם כותב, נכתב בספר, מה שיקשו התלמידים, זאת אומרת, אתם יכולים באיזה שיעור להקשות, אחר כך שיצא הספר של הרם, אז הוא יכתוב, יקשו לי התלמידים, בשיעור, כך וכך, וככה תירצנו, אבל התלמידים העלו את, העלו את העניין. אז המערם שתף אותנו, שהתלמידים יקשו על הגמרא הזאת שקראנו עכשיו, מהי פריך? על כוחך צריך אתה לומר, דמתניתין עת ידו לא כסומכוס. דקטני שניים מוחזים, דווקא שניהם מוחזקים, אבל אם אחד מוחזק בה, אבי אידך המוציא מחברו, ועליו להביא ראיה, כמו שפירש רשי לאל, ואיינו, דלא כסומכוס, דסביר עלי, שימו לב לאב האמינה של המערם, דסביר עלי, כל ממון המוטל בספק, חולקים, אפילו אחד האחד מוחזק במעות, כמו בשור שנקח את הפרה ונצאו ברה בצידה, דאמר סומכוס חולקים, אפילו להוציא מיד המזיק, אבל אין זה קושיה, זה יקשו, אז מה התלמידים יקשו? תלמידים יקשו, מה הגמרא אומרת? לימה, מתניתין, דלא כסומכוס, אמרו התלמידים, מה זאת אומרת? ברור שהמשנה היא לא סומכוס. למה? כי גם למשנה שאומרת שחולקים עם שבועה, זה בגלל ששניהם אוחזים. אבל אם אחד היה אוחז, והשני היה בא ואומר, תשמע, זה שלי, אז פה ברור שמה המשנה הייתה אומרת במקרה כזה, שמה עושים? המוצאים מחבר עליו הראיה. וסומכוס לא מסכים, לכאורה. סומכוס לא מסכים למוצאים מחבר עליו. סומכוס אומר שחולקים, חולקים תמיד. אז ברור שהמשנה היא לא סומכוס. אומר, ענה המערם, בסדר? זה התלמידים. ענה המערם לתלמידים, ולא קושי. דלא אמר סומכוס חולקים, אלא אתם. דשור שחוט לפניך, כן? שור נגח את הפרה והוא ברא בצידה. אבל במקום אחר, אפילו סומכוס מודה. דאחד, האחד מוחזק, אב אידך, המוציא מחברו, ועליו הראיה, ואחי איתה לקמן, דף וב, וכו'. תפיס חד מניו, ואידך מסרה בזכוכי, אפילו לסומכוס וכו'. זאת אומרת, שורה תחתונה, גם למי שאיבד אותנו רגע פה בדקה האחרונה, השורה האחרונה היא מאוד פשוטה. אומר המערם, מה פתאום? אם אחד מחזיק, אחד תופס את הטלית, בא השני ואומר לו, תשמע, זה שלי. אז במקרה כזה, גם סומכוס מסכים, שמה עושים? המוציא מחברו עליו הראיה, ברור. זאת אומרת, זה לא שסומכוס, אין לו את הכלל הזה, המוציא מחברו עליו הראיה, ודאי שיש לו. מתי? כשאחד מחזיק, והשני בא, טוען מולו, אז אומרים לה, להוא שטוען, רגע, מה אתה בא עכשיו מתחיל לטעון זה שלך? תוכיח ששלך, זה ניתן לך, אחרת זה של המוחזק, אמר הקמה, זה שמוחזק. זה לכיוון הזה. עכשיו לכיוון השני, תראו לכיוון השני, גמרא ביבמות, מי שהיה בדף יומי, אולי הוא זוכר, למרות שמסכת יבמות, לזכור אותה, זה מאוד קשה, אבל מקרה אחד מאוד מאוד פשוט, מה קורה פה? ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי המת. איך, מה זה ספק? מי שתלבטתי פה עוד לכתוב פה איזה פירוש, בסוף לא כתבתי, אבל אולי, לא, רשי לא. קיצור, המקרה הוא מאוד מאוד פשוט. המקרה הוא שלא עלינו נפטר יהודי, ובא יבם ויבם את אשתו. אממה, צריך לחכות כמה חודשים. למה צריך לחכות כמה חודשים? כדי לדעת אם הבן שייך, האם הבן הוא שיוולד, האם הוא שייך לבעל שנפטר, להוא שנפטר, או שהוא כבר מהיוון שאיבם אותה. עכשיו, היא לא חיכתה את משום מה, לא חיכו את החודשים שצריך לחכות, והיוון בא עליה ונולד בשעה טובה, שמחה גדולה, נולד בן, אממה, שאת בעיה, בן הזה הוא ספק. אנחנו לא יודעים מי אבא שלו. אם אבא שלו זה ההוא שנפטר, או שאבא שלו זה ההוא שחי עד 120, היוון, שעכשיו פה. טוב, אז עכשיו מה קורה? הספק והיוון שבאו לחלוק בנכסי המת, ספק אמר, אנא בר מתנאו ונכסי דידיו. ויוון אמר, אתה הבן שלי, אתה, את ברי דידי את, ולית לך ולא מידי בנכסי. הווה ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק חולקים. אומר רשי, ממון המוטל בספק, שאין זה מוחזק בזה יותר מזה. דאם זה בן המת, אין ליוון בהם כלום. ואם בן היוון הוא, אין לו בהם כלום. אם כך, אין כאן מוציא מחברו להטיל עליו הראיה. עכשיו, יש פה נכסים שנפלו, כנראה מהסבא, ואין אנשים אחרים, או נכסי המת הזה שעצמו שנפטר. בא הבן הזה ואומר, אני הבן שלו. אני הבן שלו, ולכן הנכסים שיש פה הם שלי. מי אתה? אתה היוון, מה אתה קשור בכלל? אתה לא קשור לזה. בא היוון ואומר, אתה פתאום, אתה הבן שלי. אתה הבן שלי, ואין לך כלום בנכסים האלה. ממילא, עכשיו זה נופל פה, ואם אין פה אחר במשפחה, אז אולי, אז הוא גם כן ירצה עכשיו לשים יד על ה... מה יעשו עכשיו? קיצור, דוגמה אחת, יש כל מיני, אפשר להביא עוד שם בגמרא עצמה, יש שם עוד כמה מקרים כאלה, מורכבים כאלה מהסוג הזה. על כל פנים, מה אנחנו רואים שורה תחתונה לענייננו? מה הגמרא אומרת? ממון המוטל בספק חולקים, כתוב נכון? ממון המוטל בספק, אבי ממון המוטל בספק וחולקים. שימו לב שוב פה, ורשי אומר, אין פה מישהי, כולם מסכימים לזה. זה לא שזה דעת סומכות. המקרה הזה הוא לא דעת סומכות. זה דעת כולם. זה הגמרא אומרת בצורה פשוטה שזה מה שעושים, חולקים. ורשי מסביר, אין פה מישהו שעליו נטיל להביא ראיה. אין פה איזה אחד מוחזק שהשני הוא צריך להוכיח. אז ממילא כולם מסכימים שיש דבר כזה שנקרא ממון המוטל בספק וחולקים אותו. אז זה רק הבאנו לומר שזה מחייב אותנו לחדד את המחלוקת של סומכוס ורבנן, כיוון שגם סומכוס מסכים לכלל ההוא, וגם רבנן מסכימים לכלל של ממון המוטל בספק, אז מה המחלוקת פה? אז צריך להבין עכשיו עוד יותר, אם היה להם מחלוקת עקרונית בכל המקרים, הוא תמיד אומר חולקים, הוא תמיד אומר להעביר ראיה, בסדר, אז זה אחד מהמקרים. אבל אם בהרבה מקרים אחרים מסכימים כולם שמה שעושים זה מציב חברה וראיה, או ממון המוטל בספק חולקים, אז פה שיש ביניהם מחלוקת, אז עם אלה זה מעורר להבין מה שורש המחלוקת. אז עד כאן בואו נסכם ככה בשתי דקות, בדקה, מה שראינו עד עכשיו. הדבר ראשון, שאלנו שתי שאלות בסיס על סגנון המחלוקת שהוא לא סימטרי, ועל המושג הזה של ממון המוטל בספק, למה השתמשו בביטוי הזה? שאלה אחת, שתי שאלות קצרות, ועכשיו הדבר הנוסף שאנחנו רוצים להבין, זה באמת את עומק המחלוקת ביניהם, כיוון שהם... לכאורה, בהרבה מקרים אחרים הם לא חולקים, והם חולקים דווקא פה, או במקרה שדומה למה שיש פה, זה מחייב אותנו להבין מה המיוחד במקרה שלנו. כן, עד כאן, לפני שמשיכים, נכנסים ככה לעניין עצמו, להבנה. זה דברים מן הסתם פשוטים, אין פה... טוב, אז באמת עכשיו, כמו הרבה פעמים, אני רוצה רגע, שנייה אחת, כביכול, תשכחו מהסוגיה, אבל אפשר ככה להתרומם רגע למקום אחר של הבנה כללית יותר בדיני ממונות, ותכף אנחנו... נחזור לעניין שלנו, ויהיה לזה מאוד משמעות למה שנאמר עכשיו. הרב קוק, באיגרת פי-טט, באנגלית פט, שמן, זה איגרת שמנה, איגרת, אני חושב, הכי ארוכה שיש, מאוד ממליץ ללמוד אותה, כי היא עוסקת ביחסים שבין, יחסים שבין ישראל לבין אומות העולם. שם דוקטור זיידל שאל את הרב קוק על כמה מקומות שבהם נראה שעם ישראל משתלט על האומות האחרות, הן מבחינת הממון שלהם, והן מבחינת המוסר שהוא במלחמה, שהוא מתאכזר אליהם, בכל מיני מישורים שאסור להחזיר להם עבדה, ושור של ישראל שנגח שור של גוי היה לו מזמן בדף היומי, אז הוא פטור משלם. ועוד כמה דוגמאות כאלה שהרב קוק מתייחס לכל הנושא הזה של היחסים בין ישראל לבין אומות העולם. ובתוך ההסבר של העניין של איסור החזרת עבדה לגוי, אפרופו מסכת בבא מציעא, אז מי שאולי בבקיאות לומד קצת פרק שני, אז נתקל בכל הנושא של עבדה, ולפי התורה, אחר כך מדרכי שלום מחזירים לגוי עבדה, ומהתורה לא מחזירים לגוי עבדת אחיך, ולא גוי, לא מחזירים לגוי עבדה. וזה נראה משהו מאוד לא מוסרי, וזיידל שואל את הרב קוק, איך זה יכול להיות שהתורה המוסרית שלנו ככה מתנהגת? מסביר לו הרב קוק, ופה אנחנו מתחברים למה שחשוב לענייננו, מסביר לו הרב קוק שיש בענייני הממונות, יש שני מושגים. יש מושג של ייחוד הקניין, ויש מושג של שיתוף הקניין. ייחוד הקניין אומר שחפץ שהוא שייך לאדם הוא לגמרי שלו, ויש לו שייכות פנימית אליו, ושייכות אפילו רוחנית אליו, וזה ממש חלק מהאדם. משהו מאוד מאוד עוצמתי וגדול, שיש לו המון המון משמעויות גם מבחינה הלכתית, כל המושג של מרא קמא, של בעלים ראשונים, של פגיעה בבעלות, העניין הזה של לפגוע בבעלות של מישהו, הוא אסור בגלל הדבר הזה, שלכל אחד יש חיבור לממון שלו, ואסור לפגוע לו בממון. זה נושא אחד, שכרגע הוא פחות חשוב לעניין שלנו. מושג השני, נקרא שיתוף הקניין. זה מושג מאוד מאוד מעניין. מה זה שיתוף הקניין? שיתוף הקניין זה אנחנו כולנו קומוניסטים. או קיבוצניקים. מה שאתם רוצים לבחור. או קיבוצניקים או קומוניסטים. מה מעדיפים? למה? או אפשרות אחרת שאנחנו בבני עקיבא. פעם בבני עקיבא שהיינו הולכים לטיול, אז היינו עושים, היה דבר כזה שנקרא קומונה. היה מחלקים את האוכל, כל אחד היה מביא משהו מהבית, ואז היה אוכל לכולם ביחד. לא יודע איך זה היום, היה לי העולם בטח השתנה, אבל ככה קראו לזה קומונה. כל פורין, מה הרעיון? מה הרעיון של הקומונה? הרעיון הוא שכולנו שותפים בהכל. אין לאף אחד בעלות אישית פרטית על הדבר, אלא כל הממון בעולם הוא למעשה בעלות כללית, הוא שייך לכולם. והפרט הוא רק משתמש לשימוש שלו, באמת הממון הוא ממון ציבורי. זה גם כדבר מאוד עמוק, מאוד מעניין, ושוב, אין פה עכשיו, זה לא הזמן עכשיו ככה להאריך בדבר הזה, אבל לדעת שיש דבר כזה שנקרא שיתוף הקניין. עכשיו, באמת אם אתה שואל את עצמך, רגע, בעצם זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, כי בסוף גם באמת הקיבוצים, גם המשטר הקומוניסטי פשט את הרגל, וגם הקיבוצים עברו הפרטה, כי האינסטינקט הטבעי בעולם זה שאדם רוצה רכוש שהוא יהיה שלו, רוצה אדם בקו שלו, מתישה שחברו, לא רוצה להיות שותף עם האחר, רוצה שזה יהיה שלו. אז מאיפה התורה מגיעה למין הגדרה כזאת של שיתוף הקניין? פה אנחנו נעזרים בדברים נפלאים, שכותב הכוזרי במאמר שלישי, שאפשר לעמוד ולומר אותם פה גם ביום אחד בשיחה כללית אחרי הצהריים שמדברת על עבודת המידות, הכוזרי מדבר על זה שאדם בעולם צריך תמיד להרגיש את עצמו כחלק מהכלל. ממש להרגיש את עצמו כחלק מהכלל, ויש לו ביטויים, ראיתם פה במקורות, מי שמתפלל לצורך עצמו זה במקור 6, כמו מי שמשתדל לחזק את ביתו ולא רצה להיכנס עם אנשי המדינה על חיזוק חומותם. והוא מוציא הרבה ועומד על הסכנה. לעומת מי שעושה עם הציבור, מוציא מעט ועומד בביטחה. תארו לכם אדם לוקח M16 שומר על הבית שלו. אז יצליח להרוג מחבל אחד, שניים, בסוף יכבישו אותו. אבל אם הוא ייתן כסף למדינה, והמדינה תעמיד שומרים, זאת השם שהיא תצליח פה לאחרונה, קצת פחות הצליחה, אבל בעיקרון היא אמורה להצליח, לשים שמירה על גבולות הארץ, ואז הוא יכול לא להיות בכלל לשמור על עצמו, כי הוא נתן משהו לכלל, והכלל שומר עליו, וזה ברמה הכי פשוטה, וכמובן הוא מביא מאפלטון, לא רק הרמב״ם מביא מאריסטו, גם הכוזרי, אפלטון קרא לזה חלק הכל, מה שיוציא בצד התורה חלק הכל, ובעוד שיתעלם היחיד מחלק הכל, אשר הוא חלק ממנו, הוא חוטא על הכל וחוטא לנפשו. למה? כי היחיד בכלל הציבור, כאיבר האחד בכלל הגוף. אילו היה הזרוע מקפיד על דמו, כשהוא צריך אל ההכזה, כל הגוף היה מפסיד. אפילו היחיד צריך לסבול לצער, גם המוות בשביל הכל. קיצור, אומר הכוזרי, זה נושא מאוד מאוד קריטי, שהאדם יהיה אדם, מבין שהעולם הוא לא פרטי, העולם הוא כללי והפרט הוא חלק מהכלל. ואז הוא מגיע לעניין שלנו ואומר, מפני שלא היה דבר שתשיגה הוא הקשה, זה לא דבר שבא בהיגיון פשוט, ציווה בו הבורא במעשרות והמתנות והקורבנות, ותזולת זה, שימו לב, והוא חלק הכלל מהממונות, עשר פה למד לטעות, הוא חלק הכלל מהממונות, ובמעשים זה השבתות והמועדים והשמיטות והיובלים וכו'. כלומר, אומר הכוזרי, סתם בסוגריים אני אומר, זה דבר מדהים, הוא אומר שרוב המצוות של התורה נועדו לחנך אותנו לדבר הזה, לעניין הזה של הכלליות, שזה בפני עצמו, הרבה יש מה לחשוב על העניין הזה, שהתורה רוצה לחנך אותנו לכלליות. הכל פנים, לענייננו, בואו נסגור את הפתיחה הזאת. אומר הכוזרי, יש דבר שנקרא חלק הכלל בממון. זאת אומרת, באמת כל ממון פרטי של אדם, הוא לא באמת פרטי, אלא יש בו, לכלל יש איזו אחיזה, בתוך הממון הפרטי של כל אחד ואחד, וזה נובע מזה, אם שאלנו איך יכול להיות שיתוף הקניין, מה פתאום שאני אשתתף עם אחרים בכסף, אז הסיבה היא מאוד פשוטה, אני אשתמש עם אחרים בגלל שבאמת אני חלק מהכלל, וגם הממון שלי הוא חלק מהכלל, לכן הבית דין יכולים לפעמים להפקיר לי את הממון, לפעמים יפקיעו לי, ירצו לי לסלול את כביש 6, אז יפקיעו לי את השדה ויתנו לי איזשהו שדה אחר, כי עכשיו צריך לבנות כביש לכולם. אז מותר להפקיע לי וזה נכון, כי מראש השדה שלי היא לא לגמרי פרטית, היא חלק מהעולם והיא חלק ודאי מעם ישראל. אז אם כן, אם נסגור את הפינה הזאת, הנקודה הזאת, אנחנו מבינים דבר מאוד מעניין, והוא שכשאנחנו מדברים על כל מיני מציאות של ספקות בענייני ממונות, יש מצב מסוים שתכף נראה אותו, יש מצב מסוים שבו אנחנו נגיד לאנשים לחלוק, והחלוקה היא תהיה דבר אמיתי לגמרי, בגלל שבאמת מראש זה נכון, שמראש אנחנו בעצם כולם שותפים בכל הממון שיש בעולם. רק שברוב המקרים החלוקה הזאת היא לא באה לידי ביטוי בזה שכל דבר עכשיו אנחנו חולקים בינינו, אלא בסוף יש לכל אדם את הרכוש שלו, ולא סתם לוקחים לאדם ממון, והמוצאים מחווה עליו הראיה. אבל יש מקומות שתכף נראה אותם, ובזה אנחנו ככה הולכים לקראת החלק הסיום של הנקודה העיקרית והסיום של השיעור, יש מקומות שבהם אנחנו באמת נבטא את הכוח הזה של הכלל. ועכשיו נחזור לנושא שלנו וננסה עכשיו להגדיר את המחלוקת של סומכוס ורבנן ונאמר את הדבר הבא, ופה תשימו לב, גם מי שעד עכשיו לא יודע איבד משהו, אז עכשיו אני אומר מגיע לנקודה העיקרית שאפשר להבין אותה גם אם לפני כן היה איזה משהו שפחות זה. הממון הזה הוא נקרא ממון שמוטל, שימו לב עכשיו טוב, הוא מוטל עכשיו במציאות שנקראת ספק. ספק הוא לא כמו שחושבים שספק זה רק, אני לא יודע אם זה שלך או שלך. אני לא יודע אם עכשיו יום או לילה. ספק זה מציאות חדשה. אם תרצו, תראו רגע במקור 9, היה צריך לעשות אותו קצת קודם, אבל זה לא נורא. תסתכלו רגע במקור 9, הגדרה נפלאה של הרמח"ל בעניין הזה. הוא אומר ככה, בעניין, כי כל מה שמסופקים בה, אינו שאפשר שלא יהיה. אלא אדרבה, הכל יש. אלא שאתה מאירים בדרך ספק, כמו שכתבתי לך. ואחר כך יאירו בדרך ודאי, שכל הדברים יתפרשו בדרך קבע. אומר הרמח"ל דבר נפלא. הוא אומר, כשיש לך ספק, אז זה לא שיש אמת אחת, או זה, או זה. זה לא ככה. זה לפעמים ככה. זאת אומרת, יש לפעמים ספק שהוא פשוט חוסר ידיעה פשוט, וברגע שמישהו יגיד לי אני לא יודע של מי הספר הזה, ובוא מישהו יגיד לי, תשמע, זה של ראובן, אז הספר הזה הוא לא של כולם, הוא או של ראובן או של שמעון, בא מישהו ואמר לי, הוא של ראובן, זהו, זה של ראובן. אבל יש מציאות של ספק שמראש היא כוללת את כל האפשרויות בתוכה. יש בעולם הפנימי, יש מושג שנקרא רישא דלאית ידע, שם זה מקום שכל הספקות בעולם נמצאות שם, וכולם אמיתיות, כולם יכולים להיות. מבחינה אמיתית, כל הדברים האלה יכולים להתגלות כדברים אמיתיים. זה הסתכלות חדשה על המושג של ספק. זה משהו מאוד עמוק, אי אפשר עכשיו ככה להאריך בו, כדאי ככה קצת לחשוב על זה ככה לבד, אבל תראו שזה זה, זה, זה נושא מאוד מעניין, הנושא הזה של ספק, שבעצם הוא חלק אינטגרלי ממה שקורה בעולם. זאת אומרת, העולם יש בו כל כך הרבה אמיתיות, יש בו כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה ידיעות, שיש מקום מסוים שבו כל הדברים האלה נמצאים שם. כל הידיעות נמצאות שאמר, אנחנו לא יודעים אותם, אז אנחנו, מבחינתנו זה ספק. אבל זה לא ספק של שחור או לבן, אלא זה ספק של גם שחור וגם לבן נמצאים שם ביחד. זה כמו שבבין השמשות יש דעה של רבי יוסי שזה כערף עין, היום נגמר, הלילה מתחיל, ויש דעה של רבי יהודה שבין השמשות זה גם יום וגם לילה. איך זה יכול להיות? לכאורה, יש איזה רגע, או שעכשיו יום, או שעכשיו לילה, לא יכול להיות. לא, אומר רבי יהודה, בין השמשות, יש פה עכשיו גם יום וגם לילה בזמן הזה. כן, יש איזה זמן כזה ביום, שהוא לא זה ולא זה, אלא הם שניהם נמצאים פה ביחד. וזה אמיתי, וזה נכון ששניהם נמצאים פה עכשיו ביחד. יש מציאות כזאת. מתי אומרים את המציאות הזאת פה? עכשיו בוא נחזור לענייני ממונות שלנו. מתי אנחנו אומרים את המציאות הזאת? אז בואו נגיד מתי לא, ואז נגיד מתי כן. כאשר אחד אוחז, והשני תובע ממנו, כמו שראינו קודם, ותכף נראה לזה עוד מקור, אז ברור שאומרים המוציא מחברו, עליו הראיה. אין פה ספק כאילו. אני אוחז בתלית, אז ההנחה הפשוטה וההלכתית היא שמה שתחת יד האדם זה שלו. זה ייחוד הקניין, זה שלו. בא אתה וטוען שזה שלך? מותר לך לטעון. אבל אתה תצטרך להוכיח, זה שלך. וכמו שראינו, גם סומכוס מודה לזה, אין לזה שאלה. אז פה אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. יש מציאות אחרת שכולם מסכימים שזה ממון שמוטל בספק. מהו? ראינו דוגמה. יש פה ספק ויבם. אין פה שום אחיזה. יש פה ספק מהמקום העולם הכי פנימי של הספק. אף אחד לא יודע מה היה שם בחדרי חדרים עם האישה הזאת. היא היוון בעליה. פחות משלושה חודשים היה בעלה, לא עלינו, נפטר. זה הכל חדרי חדרים. מחר יהיה לנו בזוהר, שכל הנושא של הריות, שיש מחר עריכות בזוהר על הנושא של גילוי הריות, ואחד הדברים שם שזה בנסתר, זה הכל כזה מכוסה. אז לא יודעים, לא יודעים כלום. יש פה מציאות שלא יודעים. עכשיו בא אותו אחד, אומר, לא, אני הבן שלך. אני הבן של זה שמת. בא היוון ואומר, לא נכון, אתה הבן שלי. על סמך מה הוא אומר שהוא הבן שלו? יש לו, אין לו שום דבר, הוא סתם, פשוט הוא רוצה את, הוא רוצה את הכסף הזה, נפל שם איזה ירושה, נפל שם הכסף, אז הוא טוען, זה שלו, אבל אין שום אחיזה. גם הוא, הילד הזה, גם רוצה את הממון, אז הוא אומר, לא, אני הבן שלה, אני הבן של הנפטר, ולכן אם נפל מפה איזה ירושה, זה שלי. יש פה ספק מוחלט לגמרי, בלי שום אחיזה, ולכן כולם עודים, שימו לב לביטוי הזה, הגמרא ביבמות ככה היא אומרת, זה ממון המוטל בספק, הממון פה נמצא, ושאלנו קודם על המילה הזאת מוטל, הממון הזה מוטל, כלומר הוא נמצא בתוך עולם הספק, ולכן מה עושים? כולם מסכימים שמה עושים? חולקים בלי שבועה, אין גם על מה להישבע, פשוט חולקים, עכשיו תגידו, איך חולקים? הרי זה או שלו, או שלו, נכון? הרי הילד הזה הוא לא חצי-חצי, הוא לא חצי של, חצי של האבא שנפטר, ואז הוא, לא, כאילו, הוא או שלו, או שלו. היה שם הריון אחד, וילד אחד, והוא או שלו, או שלו. אז איך אתם עושים חולקים? זה נגד האמת. זה לא נגד האמת, למה? כי מה אמרנו לפני 5 דקות? הממון הוא של הכלל. יש בחינה כזאת של שיתוף הקניין, והממון של כולנו ברמה מסוימת הוא של כולנו, כל הזמן הוא של כולנו. רק בדרך כלל אנחנו לא משתמשים בזה, כי האיכות של הקניין הוא יותר חזק והוא מתגבר, וכמו שאמרנו, גם הקיבוצים עשו הפרטה, אנחנו לא שיתוף הקניין. אבל, כן, יש מקומות שבהם זה הדבר האמיתי לעשות. וזה לא שעכשיו אנחנו כאילו לקחנו לך חצי ולך חצי ומה, לא יודע, בוא נשים את הממון בצד עד שלא יודע, יבוא אליהו הנביא יום אחד, יגיד לנו של מי האבא. לא, אנחנו אומרים, זה עכשיו הפתרון האמיתי ביותר. כי הממון נמצא בתוך מציאות של ספק, ובתוך המציאות הזאת, שניהם עכשיו שייכים. שניהם עכשיו יש להם נגיעה בזה, ואולי זה שלהם, ולכן נחלוק את זה ביניהם. ועכשיו המקרה שלנו, ואיתו אנחנו מסיימים. המקרה שלנו, כמו שראינו שהגמרא אומרת, וכמו שתוספות מגדיר, תראו רגע במקור 7, כשהגמרא אומרת, איך איכא דררא דממונא, אומר התוספות, פירוש, שבלא טענותיהם, יש ספק לבית דין. דיש לאחד תביעה על חברו בלא טענותם, כגון, בשור שנגח את הפרה, הוא מחליף פרה בחמור, אחרי שהספק נולד בעצמו, מעצמו, דינו שיחלוקו, אפילו בלא שבוע. אם תרצו עוד דוגמה, קודם כל מה התוספות אומר? אומר התוספות, מה זה דררא דממונא? דררא דממונא זה מצב שבו לבית דין, בלי הטענות שלהם, מעצם המציאות, מתעורר לבית דין ספק של מי זה. ובעצם לשניהם יש שייכות אותו הדבר בממון. כי רואים פה מציאות של שני אנשים שהם נאבקים על ממון מסוים, וגם אם הם לא יפתחו את הפה ולא יגידו כלום, מעצם המציאות שבית דין רואה מול העיניים, יש דררא דממונא. דררא דממונא זה נקרא שייכות ממון. לכל אחד מהם יש שייכות לממון הזה. גם אם הוא לא ידבר אפילו מילה. למה? כי הספק הוא ספק שהמציאות מראה את הספק. כי זה היה בשדה, אף אחד לא היה שם, לא יודעים מה היה שם. יש פה שני אנשים, אחד הוא בעל הפרה, אחד הוא בעל החמור. אין פה איזה 800 אנשים. יש פה שני אנשים, אחד הוא הבעלים, אחד הוא הבעלים של זה. קרה משהו, אף אחד לא היה שם. הם לא צריכים להגיד כלום, הם פשוט באים, והמציאות מדברת בעד עצמה. ואז השאלה היא מה עושים במקרה כזה. זה גם מאוד מתחזק, תראו במקור 8, יש משנה בבבא קמא בדף למדי, שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה, המוציא מחברו עליו הראיה. מעניין לראות את זה, כן? שור אחד רודף, רודף אחרי השני, ואז רואים את השור פצוע. אז הניזק אומר, זה אתה, זה השור שלך, הוא רדף אחריו וזה. המזיק אומר לו, מה פתאום? יכול להיות שהם עשו איזו תחרות ריצה, ולא יודע מה, הוא הצבן אותו, הוא רדף אחריו. אבל בסוף הוא נפל על אבן, ומזה הוא קיבל את המכה. אז מה המשנה אומרת? המוציא מחבר עליו הראיה. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, זאת אומרת, חלוקים עליו חבריו הסומכוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקים. אומר התוספות, דווקא בחיי גבנה פליק סומכוס, שראוי להסתפק בדבר, והאי דמחליף פרה בחמור, והמוכר שפחתו וילדה, בכל הנח בלא טענותם, ראוי לבית דין להסתפק. אבל במקום שהספק בא פי דבריהם, לא פליק סומכוס. ואז הוא מוכיח את זה, מה שאמרנו אצלנו, בבריא ובריא, אמר אדם לחברו, תלית זו שאתה לבוש שלי, מי אמר סומכוס חולקים? וגם ב2% בתלית. כלומר, אז מה המחלוקת? אז בואו נמקד את המחלוקת. המחלוקת היא, כאשר יש מקרה, שהוא, ההגדרה שלו היא שהממון מוטל בספק. זה קודם כל ההגדרה של הממון. הוא מוטל בספק, כי בצורה אובייקטיבית, הוא מוטל בספק. כי יש פה מקרה שאנחנו לא יודעים. לא יודעים האם השור הזה נפגע מהשור, או שהוא נפגע מהסלע. אנחנו לא יודעים. מה עושים במקרה כזה שלא יודעים? אז בא סומכוס ואומר, כאן נכון להפעיל את הכלל שאנחנו כבר מכירים אותו, לדוגמה מהספק והיוון. פה נכון להפעיל את הכלל של מה? שממון המוטל בספק, חולקים בלא שבועה, כיוון שהספק הוא גם בלי הטענות שלהם, אז בעצם הוא ספק של אובייקטיבי, הוא ספק של, שהוא לא קשור לאנשים כביכול, בצורה אישית, ולכן הכלל שאנחנו נפעיל פה, זה כל מה שראינו קודם, זה שיתוף הקניין, וזה החלק של הכלל בממון, שכל אדם בעצם הממון שלו הוא ממון של כולם, אנחנו כולנו קומונה, ובמקרה כזה, בית דין, מה שהם אומרים, הנה, זה שייך לאגף הזה של ממון המוטל בספק, שחולקים אותו בלא שבועה, כי זאת האמת עכשיו, לכאורה. כי כולם יש להם כל אחד שייכו בתוך הממון של חברו. חכמים אומרים, לא. במקרה כזה, אנחנו אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. כי בכל זאת אומרים חכמים, בספק ויבם אנחנו מסכימים, שזה ספק לגמרי, באמת, לגמרי מהעולם הכי מופשט שיש. כמו שאמרנו, עניינים של משפחה, אנחנו לא, אין שום יכולת לדעת של מי הבן הזה, וכל מה שהם אומרים פה זה אין איזה שום התחלת אחיזה במציאות, ולכן אנחנו מפעילים את הכלל הזה של ממון המוטל בספק, חולקים אותו, כי הוא מוטל במקום הזה שנקרא ספק, ואז הכסף שייך לכולם. אבל אם זה, בכל זאת, יש פה שור אחד שרדף אחרי שור שני, יש פה איזשהו הגדרה של מרא קמא, יש פה איזה מישהו שבכל זאת הוא זה שאפשר לראות את השני כמוציא מחברו, אז במקרה כזה אומרים רבנן, לא, פה אנחנו לא מפעילים את הכלל הזה של ממון המוטל בספק חולקים, כי אנחנו לא מגדירים את זה ממון המוטל בספק. אם היינו מגדירים את זה ממון המוטל בספק עד הסוף, כמו בספק ויבם, אז הם ודאי גם היו מסכימים שזה חולקים. אבל באים בעצם חכמים ואומרים, אז מבחינת הגמרא, אם ככה נסכם את הדברים, אז הגמרא כדי לעורר אותנו, כדי לעורר אותנו בעצם להבנת המחלוקת של סומכוס ורבנן, אז היא עושה שני דברים. קודם כל היא קוראת לממון הזה ממון המוטל בספק. כי באמת הממון הזה באמת כרגע נמצא במקום, כמו שאמרנו, שהוא נקרא ספק. אלא, ופה עכשיו היא עושה את הדבר הבא, תשימו לב, כמו שאמרנו, המחלוקת היא לא סימטרית. סומכוס אומר את מה שאומרים תמיד במחלוקת כזאת. ממון המוטל בספק, מה עושים? חולקים בלא שבועה. זה מה שעושים. בכל המקומות שיש ממון המוטל בספק, באמת, בצורה המלאה שלו, כמו בספק ויבם, לדוגמה, אז שמה מה שעושים זה חולקים בלא שבועה. הסומכוס פשוט אמר את מה שעושים תמיד בממון המוטל בספק, חולקים בלא שבועה. רבנן לא אומרים ממון המוטל בספק לא חולקים בלא שבועה, אלא רבנן אומרים, זה בעצם הם אומרים במילים אחרות, זה לא נכון שזה ממון המוטל בספק, כי מה שעושים פה, זה המוצאים בחברו עליו הראיה, וזה אומר שבעצם הממון הזה הוא לא בהגדרה הקלאסית שממון המוטל בספק, אלא הוא ממון שיש לו איזה מרה קמה, יש לו איזה מישהו שהוא הנתבע, ויש לו איזה מישהו שהוא זה שצריך להוכיח, ולכן ההוא שצריך להוכיח, הוא יביא ראיה, ואז הוא יקבל. ואם לא, אנחנו לא נוציא את הממון ממי שבאיזשהו מקום אפשר להגדיר אותו פה כמוחזק. כי בספק ויבם, אין פה איזה מישהו שהוא מוחזק. יש פה ספק נטו ממש מעולם הספקות העליון ההוא שדיברנו עליו, זה ההגדרה הקלאסית, ממון המוטל בספק. רק שסומכוס מרחיב את העירייה, וסומכוס אומר, בכל מקום שהספק נולד בלי הטענות של הצדדים, אלא, כמו שהוא אומר, דררה דממונה. זה הדררה דממונה לפי תוספות. כמו שאמרתי, רשי יש פירוש אחר, אם אלה צריך להסביר לפי רשי קצת הסוגיה, איך היא תהיה לפי רשי, אבל לפי תוספות זה מאוד מאוד פשוט. ממון המוטל בספק זה ממון שאין אף אחד טענות עליו. אז אם אלה, הוא שייך לאותה הגדרה שאנחנו מכירים אותה כבר ממקומות אחרים, של ממון שמוטל בתוך מציאות הספק, ולכן אומר סוסמוס, כמו שעושים שם, ככה גם עושים פה, חולקים בלא שבועה. כי בעצם יש פה ספק אובייקטיבי לבית דין, לא משנה מה כל אחד יגיד, כולם רואים את המציאות. היה פה שור, היה פה פרה, אחד רדף, אחד זה, השור נפגע, אין לנו שום... זה לא משהו, גם אם לא תגיד שורך הזיק, ואתה תגיד, המציאות מעוררת את הספק הזה. או שהוא נפל בסלע, או שהשור הזה נתן לו איזה נקחה, אבל אין פה. אז כיוון שהספק הוא אובייקטיבי, אז הוא אומר סומכוס, זה ממון המוטל במציאות של ספק, ולכן עושים כמו שעושים בכל המקומות האלה, חולקים בלא שבועה בגלל השיתוף הקניין שיש לכולם בממון. באים חכמים ואומרים, לא. כשזה ממש לגמרי מציאות כמו ספק ויבם, אנחנו מודים שיש דבר כזה שנקרא ממון המוטל בספק. אבל כאשר זה מציאות בכל זאת שיש בה איזשהו משהו שאתה יכול להגדיר אחד שהוא קצת יותר מוציא מהשני, יש כאן מישהו שהוא תובע ויש כאן מישהו שהוא נתבע. אחד נפגע לו השור, השני לא נפגע לו השור. אז ההוא שנפגע השור, הוא עכשיו מוציא. מההוא שהוא לא נפגע לו השור. אז לכן אומרים חכמים בעצם, שמקרה כזה הוא לא באמת, הפתרון שלו הוא לא הפתרון הקלאסי של ממון המוטל בספק, שתמיד חולקים בלא שבועה, אלא כאן בעצם זה יותר שייך לאגף ההוא של המוציא בחברו עליו הראיה. ויש אגף כזה שגם סומכוס מודה לו. זה ברור, כמו שאמרנו, אם אחד מוחזק והשני מוציא ממנו, אז אף אחד לא חולק כזה שמוציאים בחבר עליו הראיה, כי זה ברור לכולם, שאחד מוחזק, השני מוציא. אלא שבמקרה הזה, רק במקרים מהסוג הזה, שהם באמצע, מצד אחד לא ממש אחד מוחזק והשני מוציא, אבל מצד שני זה גם לא ספק אובייקטיבי, מוחלט לגמרי, שאף אחד אין לו שום מה להגיד, ואין בכלל שום לא טענות ולא מציאות ולא כלום, כמו שאמרנו, ספק ויבם. פה כולם מודים שחולקים בלא שבועה. איפה המחלוקת? המחלוקת היא כשזה, האם להגדיר את זה ממון המוטל בספק, שזה בעצם מפה בא המושג הזה של סומכוס, ממון המוטל בספק וחולקים בלא שבועה, או חכמים שבאים בכוונה, הם לא מתייחסים למושג הזה, ממון המוטל בספק, לא חולקים בלי שבועה, אלא הם מראש אומרים, לא, מה הפתרון פה? הפתרון פה שייך לאגף ההוא שהם מוצאים מחבר עליו הראיה. ואגף ההוא הוא אגף של מוחזק ומוציא, סוג של מוחזק ומוציא, והמקרה הזה יותר שייך לשם. זאת אומרת, מקרה הביניים הזה של, כמו בכל המקרים האלה, שיש ספק לבית דין גם בלי הטענות שלהם, זה המקרה, אלה המקרים, זה לא רק מקרה אחד, זה מספר מקרים שבהם סומכוס ורבנן חולקים, ולכן, לכן הביטוי הזה, ממון המוטל במציאות של ספק, זה לא ספק ממוני, כמו שאמרנו בהתחלה, ממון המסופק, אלא המילה ספק פה היא לא מתארת את המצב, אלא היא עצמה מציאות. הממון נמצא בתוך מציאות של ספק, זה, זה החידוש הגדול של המושג הזה, ולכן המחלוקת היא גם לא סימטרית, כמו שאמרנו, ואולי זה ככה יכול קצת לסדר את הדברים, בתוך כל באמת, אפשר לומר, המורכבות הזאת של האפשרויות השונות, מה עושים בכל המקרים האלה, תמיד אתה מחפש ככה קצת את השורש הפנימי, כדי להבין את הדברים בעזרת השם. להעיר משהו, לשאול? דיברנו קצת יותר מדי רצוף. מה? בסדר? בעזרת השם, ברוכים תהיו.